סוגיות הבבלי, שבישול בכלי ראשון, גם אם הוא לא על האש, הוא איסור דאורייתא. כלומר, אם לקחתי סיר, שבתוכו התבשל למשל מרק, והוא היה על האש או על הפלטה, גם אם הורדתי את זה מהפלטה, זה דאורייתא. אם אני שם שם משהו לא מבושל, לוקח תבלינים ושם במרק, יש כאן חשש לאיסור דאורייתא. זה דבר אחד שדיברנו עליו לגבי כלי ראשון. אם אני לוקח מהכלי הראשון ומוזג לתוך כוס, הכוס היא כלי שני. אם בתוך הכוס הזאת אני שם עכשיו דבר לא מבושל, אז ראינו שמצד אחד פשטות הסוגיות להקל, כך אומרת הגמרא, הזכרנו בשבת דפים עמוד ב', שכלי שני אינו מבשל. פשטות הדין להגיד שמותר. אבל בסופו של דבר, בעיקר האשכנזים נהגו על פי הפסיקה, כך המשנה ברורה, על פי הבנת הרמ"א, נהגו לאסור לשים כמעט שום דבר בכלי שני, בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, יש איזה משהו כמו מחזה כמבשל שמופיע בתוספות, וסיבה שנייה של קלי בישול, יש דברים שמתבשלים בקלות. אז אמנם מצאנו בגמרא דוגמה אחת, שתיים, מצאנו אולי לגבי מלח, אולי לגבי דג קטן, קוליאס היספנין, אבל מי שהלך בגישת החשש, אז הוא אמר, לך תדע, כל דבר יכול להיות קל בישול. כל דבר, אנחנו לא יודעים מה קל בישול ומה לא קל בישול, ולכן יש לאסור לשים הכל בכלי שני. וזאת הפסיקה האשכנזית, על פי המשנה ברורה, שלא שמים שום דבר בכלי שני, חוץ ממים, שמן ותבלינים, שהדברים האלה מפורשים להיתר בגמרא. בין הספרדים יש מחלוקת, האם מקלים לגמרי בכלי שני, או שמשתדלים להחמיר בכלי שני, לפחות בדברים שנראה שהם מתבשלים בקלות, כמו סקיות תה, שזאת גישת הרב עובדיה, שרצוי כן להחמיר גם לספרדים ולא להכין תה בכלי שני. עכשיו אנחנו עוברים לכלי שלישי. כלומר, לקחו את הכוס הזאת ומזגו ממנה את המים לכוס נוספת. כלומר, זה כוס שנייה, אבל היא כלי שלישי. המיחם הוא כלי ראשון, הכוס הראשונה כלי שני, כוס השנייה כלי שלישי. מה קורה אם שמים עכשיו בתוך הכוס הזאת סקית תה? הדבר הזה לא מבואר בגמרא. מצאנו התייחסות בגמרא לכלי ראשון, מצאנו לכלי שני, לא מצאנו לכלי שלישי. הרב פיינשטיין, בשו"ת איגרות משה, חלק ד', סימן ע' ד', אומר, הנה עלי התה אינם מבושלים בעשייתם, רק מיובשים בחום. האם מותר להכין תה בכלי שלישי בשבת? תשובה, לעניות דעתי לא נראה כלל לומר דעיק הדברים שמתבשלים בכלי שלישי. דלא מצינו אלא שבכלי שני יש דברים המתבשלים, וממילא מאחר שאין אנו יודעים, יש לאסור כל דבר, ובכלי שלישי לא מצינו. אומר פיינשטיין, כלי שני דיינו שאנחנו מחמירים, כלי שני אנחנו לא יודעים, אולי משהו מתבשל בכלי שני, לא יודעים. למרות שהגמרא אמרה במפורש, כלי שני אינו מבשל, אנחנו אומרים, לא, לא, אולי בדיוק מה שאנחנו מכניסים, כלי שני כן מבשל, אז אנחנו לא שמים שום דבר בכלי שני. אבל כלי שלישי לא מוזכר בגמרא, לא מוזכר, יש גבול לחומרות. אתה מחמיר בכלי שני, בסדר, אבל להחמיר בכלי שלישי זה כבר לא נכון. זה כבר מעבר למה שצריך להחמיר. ואומר הרב איינשטיין, ומה שכתב בערוך השולחן, סימן שין י"ח, סעיף כ"ח, דעינינו רואות שתה מתבשל גם בכלי שלישי. כלומר, ערוך השולחן אומר, צריך לאסור להכין תה בכלי שלישי, כי אתה רואה בחוש, אתה רואה בעיניים שהתה מתבשל בכלי שלישי. לכן צריך לאסור להכין תה בכלי שלישי, כך טען ערוך השולחן. אומר הרב איינשטיין, לא מובן זה. ומה שרואים אנו בעינינו שמתאדמים המים, זה אינו עניין בישול, זה שאתה רואה שהמים אדומים, אז מה, זה לא קשור לבישול? דאף בקרים ממש, מתאדמין במשך זמן, וכל שכן למין, כשאין היד צולדת, ולא זהו, עניין בישול, אם תיקח שקית תה, תשים אותה במים קרים, במשך הזמן גם שם המים יהיו אדומים. תיקח שקית תה, תשים אותה במים חמים, שהם פחות מיד צולדת. 40 מעלות צלזיוס, זה בוודאי לא מבשל. תשים תתי ב-40 מעלות צלזיוס, תוך כמה דקות, זה גם יהיה אדום. כלומר, זה שאתה רואה צבע אדום, זה לא סימן לבישול. אל תגיד לי שבגלל שהתה נהיה אדום גם בכלי שלישי, זה אומר שיש שהוא מתבשל בקלות וצריך לאסור גם בכלי שלישי. כי גם במים קרים זה יהיה אדום בסופו של דבר, זה לא סימן. ואומר הפיין שנהגה עצמך דמה שאיננו רואות, אינו כלום. דעה מלח, רואים אנו שבחם קצת מרגישים טעם המלח. כמו בשמו אותו בחמין שהיד צולדת. כלומר, אם אתה לוקח מלח, גם אם זה חם קצת, אתה כבר מרגיש שהמלח נמס, אתה כבר מרגיש את הטעם של המלח. ומכל מקום הלכה כרב נחמן, ואפילו ראשון לא בשלה. כלומר, עיקר הדין שמלח לא מתבשל אפילו בכלי ראשון. נכון שיש כאלה שמחמירים במלח בכלי שני אפילו, אבל עיקר הדין שמלח לא מתבשל אפילו בכלי ראשון. ולמרות שהוא לא מתבשל בכלי ראשון, אתה רואה, כאילו, אתה מרגיש כאילו שהמלח מתבשל גם אם אתה שם אותו בכלי שלישי. כי אתה מרגיש את הטעם, אתה מרגיש שהוא נמס. אז אומר הרב פיינשטיין, זה שאתה מרגיש בכלי שלישי שזה נמס ושזה מתבשל, זה טעות אופטית. כי הגמרא אומרת שאפילו בכלי ראשון הוא לא מתבשל. כלומר, מלח זה לא דבר של בישול. אל תגיד לי שבגלל שבחוש נראה לך שזה מתבשל, זה נקרא בישול. אז כמו שמלח, למרות שיש לך תחושה בכלי שלישי שהוא מתבשל, אבל ברור שהוא לא מתבשל, כי מלח מצד הדין אפילו בכלי ראשון שהוא לא על האש לא מתבשל. אז אותו דבר לגבי תה, זה שיש לך תחושה שזה בכלי שלישי זה מתבשל, זאת לא תחושה אמיתית. זה שזה נהיה אדום זה לא בישול, ותה לא מתבשל בכלי שלישי. וכן הוא בעלי התה שמה שנצבע המים בחום קטן אינו עניין בישול, שלכן אפשר שהוא מקשה הבישול. ואם כן, אין לנו לומר מעצמנו כלום, אלא מקבלה. וממילא הוא ככל סתם דברים דהו בכלי שני ספק, ובכלי שלישי יש להתיר. אז הרב פיינשטיין פוסק להלכה שמותר להכין תה מסקי תה בכלי שלישי. כן. אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל כשהגמרא דיברה על כלי שני, בפשטות כתוב לנו כלי שני. כשהראשונים דיברו על כלי שני, דיברו על כלי שני. אתה יכול להגיד. אבל השאלה אם אתה מעוניין להמציא סברה שלא כתובה כדי להחמיר. אתה יכול להגיד, אבל אתה לא צריך להגיד. כלומר, הגמרא אומר בדרך כלי שני. כלי שני, העבירו לכלי שני. זה לא שאתה לא יכול להגיד, אבל לא מצאנו בראשונים הקלאסיים שאמרו דבר כזה. כלומר, הם דיברו על כלי שני. לא דיברו על כלי שני. אתה יכול להגיד, כלי שני זה אותו דבר. השאלה אם זה כתוב. הרב פיינשטיין חושב שלא, שזה לא כתוב פשוט. האם אי אפשר, אני תכף אתייחס למשהו, שיכול להיות שזה בדיוק הסברה שאתה אומר, אבל הרב פיינשטיין לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר, לא כתוב, כתוב כלי שני, אז כלי שני. כן.
זה שבחום שהיה צולדת בו, התה מתבשל יותר מהר, כאילו לא מתבשל, נהיה מצב יותר מהר, ולא משל זה בישול?
הרב פיינשטיין חושב שלא. הוא חושב שלא. כי הוא אומר, אנחנו יודעים, שמענו על כלי שני ולא שמענו על כלי שלישי, וזה שאתה אומר יותר מהר נהיה אדום, אני מבין, אבל מי אמר לך שזאת הגדרת בישול?
ואיך הוא מסביר, כאילו,
אז
מה זה?
מה זה? זה דבר שמצד ההלכה לא מוגדר כבישול. למה הוא לא מוגדר כבישול? אני תכף מנסה להתייחס עוד קצת, אבל מצד ההלכה זה לא מוגדר כבישול. עוד רעי, אני צריך להבדיר יותר את הסברות, כי הוא לא כותב כאן, כן.
זה סוכה יש יותר מלח?
מה זה?
זה סוכה יש יותר מלח?
סוכר הוא יותר קל, כי סוכר הוא מבושל. עכשיו, מלח היום הוא גם מבושל, אבל כאן הוא מדבר מלח לא מבושל. הסוכר הוא יותר קל, אנחנו נדבר בעזרת השם בנפרד, על דברים מבושלים ועל אבקות, יהיה לנו שיעור נפרד. כשאנחנו קוראים את הרב פיינשטיין בסך הכל, נראה הגיוני? נראה בסדר, נראה הגיוני, כאילו, יש גבול החומרות. נראה הגיוני. כן?
מה אתה אמר הראשון שהמתירים את כלי שני?
אז אני אזכיר את זה תכף, עוד רגע אני אתייחס. אז זה נראה הגיוני, אבל כשאנחנו קוראים את החזון איש, פתאום אנחנו אומרים, תשמע, יש לנו בעיה. עד החזון איש, הכל נראה בסדר. אתה קורא את החזון איש, אתה אומר, תשמע, באמת יש כאן קושייה חזקה. על המתירים להכין תה בכלי שלישי ושבת. אומר החזון איש, קורבט, ולעניין כלי שלישי, במקום שכלי שני אסור, כגון בפת או בצלים, לדעת האחרונים המחמירים, איפה שאנחנו אוסרים כלי שני, האם מותר להתיר כלי שלישי? למשל, אחת הדוגמאות זה לחם. אז אנחנו עוד נדבר על לחם, כי יש לנו עוד בעזרת השם שיעור על בישול אחרי בישול ובישול אחרי אפייה. אנחנו נדבר על זה. אבל יש מחלוקת לגבי לחם. האם לחם נחשב כמבושל, לא נחשב כמבושל? האם מותר לשים לחם בכלי שני או אסור? אנחנו עוד נתייחס לזה באופן כללי. הרעבייה היה מהמתירים. בעל היראים, לפי חלק מגרסאות, לפי גרסת הטור, היה מהמחמירים. אז יש מחלוקת אם מותר בכלי שני או אסור. שאלה היא, כשיש מחלוקת אם מותר בכלי שני או אסור, ואלה שאוסרים בכלי שני, האם הם מתירים בכלי שלישי? כתב במשנה ברורה שהפרי מגדים מצדד להקל. הפרי מגדים לא כתב להקל בכלי שלישי בצורה סוחפת. הוא לא התייחס. הוא כתב שלהקל בכלי שלישי לעניין לחם. כלומר, גם מי שמחמיר ולא שם לחם בכלי שני, כתב הפרי מגדים, בכלי שלישי אפשר להקל ולשים לחם. ואומר החזון איש, ולא מצינו מקור לחלק בין שני לשלישי. ואם דברים מתבשלים בשני, מתבשלים בשלישי, ואין הדבר תלוי אלא בחום המים שיהיו חמים שהיד צולדת בהן, וכן לחיי אדם המחמיר ביד נכבד אף בכלי שלישי עשו. מי הוא כיוון שאינו אלא חום רב, המה שנהגו נהגו, והרוב אין כלי שלישי יד צולדת ולכן הקלו. אומר החזון איש, אם אתה רוצה לשאול מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני, למה בכלי שני אנחנו מקלים? אז ראינו כמה סברות בעניין, אבל הסברה הרווחת, המרכזית, המקובלת, היא סברת התוספות, בשבת מ' עמוד ב'. שהתוספות אומרים שכלי ראשון, הדפנות שלו חמות. ולכן, יש בו בישול. כלי שני, הדפנות לא חמות, כי הדפנות הרי לא היו על האש. לקחת ושפכת לתוך כוס, שהיא לא הייתה על האש. הדפנות לא חמות, כיוון שהדפנות לא חמות, לכן הוא לא מבשל. כך הסבירו בעלי התוספות את החילוק בין כלי ראשון לכלי שני. כלי ראשון הדפנות חמות, כלי שני הדפנות קרות. עכשיו אומר החזון איש, בואו תגידו לי, מה החילוק בין כלי שני לכלי שלישי? אומר החזון איש, תגידו לי, למה שיהיה הבדל? אם אסרת בשני, למרות שהדפנות קרות, ואסרת, למה אסרת? לא משנה עכשיו למה אסרת, כי אתה חושש שזה קל בישול, לא משנה למה. אבל אם החלטת לאסור בכלי שני, תגיד לי, אומר החזון איש, מה ההבדל בכלי שני לכלי שני? למה שאני בכלי שלישי תתיר? שזה אולי מה שאתה אמרת קודם, שהגמרא אומרת שכלי, מה מדברת על כלי שני? לא מבשל, אומנם אנחנו רוצים עכשיו לקחת את זה לחומרה, אבל השני, כשדיברו הפוסקים על כלי שני ואמרו שהוא צריך לחשוש בו לקלי בישול, שאולי הוא מבשל, למה להגיד שהם לא דיברו על כלי שלישי? מה הסברה לחלק בין כלי שני לכלי שלישי? מה הסברה?
אם אני אומר שהדפנות קרות ולכן זה לא מבשל בגלל שהן קרות את המים, אז הדפנות מתחממות מהמים.
אוקיי, וכלי שלישי?
אז שוב אני שופך את זה, שוב דפנות קרות.
אז אם אנחנו אומרים, כן, אם אנחנו אומרים שבאמת אתה אומר הדפנות קרות בכלי שני אבל התחממו קצת, אז גם בכלי שישי הם קרות והתחממו קצת. כלומר, למעשה, אם אתה אומר שהדפנות לא היו על האש, אז השאלה היחידה שיש לנו זה חום המים, בוא נבדוק את חום המים. אם זה מעל יד צולדת, נאסור גם שני וגם שלישי וגם שלישי וגם רביעי וגם חמישי, את כל הכלים. אם זה פחות מיד צולדת, אפשר להתיר. אפשר להתיר גם בכלי שני. אבל הכל תלוי בחום המים. כל הסברה של התוספות הייתה שגם אם זה מעל יד צולדת, לא יהיה בישול בכלי שני כי הדפנות קרות. אבל אם כבר אתה מחמיר בכלי שני, למרות שהדפנות קרות, כי אתה אומר אולי מתבשל בקלות, אז אין סברה לחלק בין כלי שני לכלי שלישי, זה בדיוק אותו דבר, בשניהם הדפנות קרות. אז חום המים הוא הקובע, אם אתה מחמיר בכלי שני, בגלל שלמרות שהדפנות קרות, אתה אומר המים מעל יד צולדת צריך להחמיר, אז צריך להחמיר אותו דבר בכלי שלישי. אין שום היגיון, שום סברה לחלק בין כלי שני לכלי שלישי. זה שהרב פיינשטיין אומר, לא מצאנו. לא מצאת, אני מבין שלא מצאת שכתוב על כלי שלישי. אבל אתה צריך לראות הבדל, תן לי הבדל בין כלי שני לשלישי, שאתה יכול להגיד, טוב, זה שלא מצאנו, אז זה אומר שאם דיברו על כלי שני, לא דיברו על כלי שלישי. אבל אם אתה לא מצא שום חילוק בין כלי שני לשלישי, חוץ מחום המים, אז אם המים חמים, תצטרך להחמיר. אומר חזוני, שאולי אם זה כלי שלישי, שבאמת היד כבר לא סולד, אבל זו המציאות שלנו. היום כלי שלישי שלנו חם מאוד. אם אתה תיקח מקומקום, תעביר לכלי ראשון. לכלי שני, תעביר לכלי שלישי. אם זה ישפך על ילד, הוא יקבל קביעה. מבוגר גם יכול לקבל קביעה. ילד או רגיש, אני אומר את זה כי הגמרא אמרה שאיך בודקים יד צולדת, כל שקרסו של תינוק נחוות. אם זה נופל על הבטן של התינוק, הוא מקבל קביעה. כלי שלישי הוא רותח מאוד, הוא יכול להיות 90 מעלות. חוד מאוד רותח. רק לסבר את האוזן, אני לא נשמע אותך. יש היום חוק. שדוד, בוילר, של מים חמים בבית, אסור לו להגיע לטמפרטורה מסוימת בגלל סכנה. מה המקסימום שזה יכול להגיע? 70 מעלות צלזיוס. אתם פתחתם פעם את המים החמים אצלכם על חם לגמרי? אפשר לקבל שם קביעה? זה חם מאוד אבל, זה חם מאוד. כשזה חם, כשהבוילר דלה כמה שעות, זה רותח. לא רותח, כי זה לא מעמוד, אבל זה חם מאוד. רק אני מסבר את האוזן. שמים חמים בכלי שלישי זה יותר מהכי חם אצלכם בבוילר שהוא רותח. כלומר זה מים שבאמת זה מה שיש בכלי שלישי, זה ממש רותח. אז הוא אומר, אם הדפנות אין הבדל בכלי שלישי, אז בוא תבדוק את חום המים. וחום המים, אם זה מעל יד צולדת, אז כמו שאתה עושה בכלי שני, לא משנה למה, גם אם זה חומרה, אבל כמו שאתה עושה בכלי שני, אתה צריך לאסור גם בכלי שלישי. בוא נאמר שהוא דרבנן מסוים, הוא ספק. אבל גם כדי ליצור משהו ולהגיד שבכלי שלישי אתה רוצה להקל, גם אם זה דרבנן אתה צריך להגיד טוב, אבל מה ההבדל? כן, אבל מה ההבדל? גם פה אם זה יד צולדת. אתה אומר לא מצוי. אז יש הגדרה שאמרתם, אולי חכמים גזרו על משהו שהוא פחות מצוי. יכול להיות, אז יכולה להיות הגדרה, דבר פחות מצוי. אתה רוצה להגיד אולי סברה אחרת. אני רוצה להגיד, אולי כל החשש של כלי שני זה הרחקה מהדאורייתא. סברה כזאת מצאנו בירושלמי. נכון, ראינו את הירושלמי. שבירושלמי היה אפשר להבין שאולי גזרו על כלי, שאלה מה בדיוק איזה כלי שם, לא משנה, אבל עשו איזה הרחקה מכלי ראשון שלה יש מדאורייתא. אז אפשר להגיד שאולי זה הרחקה, אז ככל שאתה מתרחק זה כבר אין חשש דאורייתא כאן. אני מאוד מסכים עם הגישה שיש כאן אולי משהו הלכתי ולא משהו מציאותי, מאוד מסכים. אני אנסה אבל לתת הגדרה אולי בסברה קצת אחרת. אפשר להגיד שזה משהו הלכתי ואפשר להגיד משהו הלכתי ולא גזרו כשזה רחוק מהאש יותר מדי. אפשר להגיד בסברות האלה. רציתי להגיד משהו? כן?
אולי אפשר להגיד שבפנות של הכלי חמים יותר, אז במקום של המים יכולים להימשך, זה יכול להיבשל כאילו...
אפשר להגיד, אבל זה החילוק בין כלי ראשון לכלי שני.
לא, יותר חמים שהתפלים, כאילו, זה לא טוב של המים. כמה החום של המים יכולים להימשך?
אני מבין. הסברה הזאת היא סברה טובה, כמה זמן זה יכול להימשך, אבל זאת הסברה שניסו לחלק מכלי ראשון לכלי שני. כלי שני כבר הדפנות קרות. אז אתה יכול להגיד, תשמע, זה קר, אבל זה קצת יותר חם מכלי שלישי. יכול להיות, אבל מי אמר לך? כלומר, אין כאן משהו מהותי. גם פה הדפנות התחממו אחרי כמה זמן, גם בשני המקרים הדפנות לא היו על האש. אני חושב שאולי יש עוד סברה, במישור ההלכתי לנסות חלוקה. ראינו שבישול בשמש מותר. למה בישול בשמש מותר? רש"י, שבת למדת עמוד א', מקור ג' כאן, אומר, בחמה, בשמש, דשרי דאין דרך בישולו בכך. רש"י לימד אותנו שאם זה לא דרך בישול, אין לזה איסור. מותר לבשל בשמש לפי רש"י בגלל שזה לא דרך בישול. כשאתם רואים בן אדם, יש לו דוד, מים, מי חם, קומקום, הוא מעביר לכוס. אחרי זה הוא מעביר לעוד כוס. בוא נאמר, בן אדם חילוני נמצא שם ורואה את המחזה הזה. מה הוא חושב לעצמו? משהו משיגנה קצת, משהו משובש, לא נורמלי, מה הוא עושה? מה הוא עושה? יש לו דוד, הוא מעביר לכוס, מעביר לעוד כוס, יש כאן איזה משהו שהוא לא רגיל.
גם כלי ראשון שלו על העת, גם
יראה לו. לא, כלי ראשון, אתה הורדת, לא יודע, אחים תה וכלי שני, זה נורמלי. לקחת עוד כוס להעביר זה דבר לא רגיל. עכשיו, תמיד, וכל הדבר שלא רגיל, תמיד יכול להיות מעט מקרים שיהיו רגילים. אבל באופן כללי זה דבר לא רגיל. להכין תה בכלי שני, זה דבר נורמלי. אנשים מכינים דברים מסוימים, לא מבושלים, בכלי שני. מה שאני רוצה להגיד זה שאולי כלי שלישי זה לא דרך בישול. שאולי כלי שלישי לא נאסר, לא בגלל שהוא לא יכול לבשל, אלא בגלל שלא רגילים לבשל בו. ובגלל שלא רגילים לבשל בו, זה לא דרך בישול. מה שאני מנסה להגיד, שיש לנו שתי תפיסות שאמרתי אותן בשיעור הקודם. התפיסות, מה אתה... תראה, כל הכלי השני לפי הדבר הזה, זה דרך לבשל רק בדברים מאוד מסוימים שאולי החמירו בהם בגמרא. אבל בדרך כלל רוב הדברים לא רגילים לבשל בכלי שני, ולכן הקלו בגמרא. בכלי שני בצורה כללית. אנחנו לא יודעים דרך, לא דרך, אנחנו מחמירים לגמרי בכלי שני. אבל אם מצאנו שני מקומות בגמרא שהחמירו בכלי שני, שהזכרתי על מלח, אז כנראה זה גם יהיה דרך בישול, שרגילים בכלי שני כן לשים מלח או... בכל אופן, מוריי ורבותיי, מה שאני רוצה להגיד כאן, מצאו שתי גישות, הזכרתי אותם מההתחלה כאן. יש את הגישה ההלכתית ויש את הגישה המציאותית. מי שהולך בגישה המציאותית לא יחלק בין כלי שני לכלי שלישי לכלי רביעי, והוא לא יכול לעשות אף פעם תה ושבת מסקית. זאת גישת היראים, שהוא חשש כל מקום שהיה צולדת, לך תדע, אולי זה מבשל, הוא לא יתיר אף פעם לא כלי שני, לא שלישי, לא רביעי, כל עוד היה צולדת, אלא אם כן ירדה היה צולדת. יש גישה אחרת שהיא הגישה ההלכתית, שהיא אומרת יש דברים שהלכתית מוגדרים כבישול ויש דברים שהלכתית לא מוגדרים כבישול, לא מוגדרים ככוח מבשל. ולפי ההגדרה הזאת יכול להיות שאנחנו נאסור בכלי שני מכל מיני סיבות, אבל בכלי שלישי יש מקום להגיד אנחנו לא עושים. לא שמציאותית זה לא יכול לבשל, מציאותית אולי אין הבדל כל כך אם תשים תאי בכלי שני או בכלי שלישי. לא משנה כל כך, אתה יכול להיות טעים, תשאיר כמה דקות, אבל הלכתית כלי שני לא יבשל. למה הוא לא יבשל? או בגלל הסברה שאני חושב שהיא יותר מרכזית כאן, שזה לא דרך בישול, או בגלל שזה כבר רחוק מאוד מהאש, ולא גזרו בכלל על כלי שלישי וגזרו על כלי שני, או בגלל שזה אולי חריג ולא רגילים לעשות, אז לא גזרו על זה, או בגלל שלא גזרו, או בגלל בצורה מהותית, שבגלל שזה לא דרך בישול, זה לא מוגדר כבישול בכלל, הלכתית. ואז יש לי סיבה להתיר בכלי שלישי. מה לעשות למעשה? הדבר הזה הוא קריטי לכל שבת. אנשים מכינים תה, זה ממש דבר משמעותי, הלכה למעשה. בשמירת שבת כהלכתה ועוד פוסקים, הציעו לעשות תמצית תה. להכין אסנס, תמצית תה. ההצעה הזאת מופיעה גם במשנה ברורה, משנה ברורה מביא את זה ו... שאם יודחת בסעיף קטן למתת. לעשות תמצית תה, לעשות אסץ. אז מה, איך עושים תמצית תה? לוקחים את הסקיות, ולפני שבת, או מבשלים אותה ממש, או לפחות אולי מערים עליהם מים רותחים מקומקום חשמלי, ובשבת, מקומקום, ובשבת משתמשים בנוזל, שמים קצת נוזל ומים. זאת דרך אחת. עד לפני כמה שנים, היה מקום להגיד לאנשים, תשמעו, למה בכלל לחפש קולות פה? מה אכפת לך? תכין את התמצית תה וזה נוער. וגמרנו, בשביל מה בכלל לחשוב? בסדר, יש כאן משהו שהוא לא ברור לגמרי. בוא תיקח את השיטה היותר מחמירה, תכין אסנס, תכין שקית, תכין תמצית. הבעיה היא שבשנים האחרונות זה קצת מסובך. למה זה מסובך? כי עד לפני כמה שנים היית בא לשולחן בסוף הארוחה ושואל, מי רוצה תה? היום אתה לא יכול לשאול מי רוצה תה. מה אתה צריך לשאול?
איזה תה?
איזה תה אתה רוצה? מה זה מי רוצה תה? איזה תה אתה רוצה? אתה רוצה לימונית ולואיזה, אתה רוצה קמומיל, אתה רוצה מנטה, אתה רוצה קינמון, אתה רוצה, לא יודע, מה שעולה לי בראש, אתם... כל אחד יש את התה שעכשיו, אתה לא יכול להכין שבע תמציות. אז אנחנו כאילו עכשיו, אתה יכול להגיד, סך, אז אל תכין, אל תכין. עכשיו, תמיד כשיש לנו שאלה כאן, אז יש מקום לדון. אדם אומר, תשמע, אני רוצה להחמיר, אבל מצד שני, לא יודע, בשבת זה משמעותי בשבילו, זה חשוב. יש מקום לשני הצדדים. יש מקום למי שמכין תמצית. הוא אומר, שבת אני שותה תה רגיל ואני חושש. מצד שני, יש גם מקום למי שמכין בכלי שלישי. הרב פיינשטיין הוא מגדולי הפוסקים. הרב עובדיה גם יתיר בכלי שלישי. ובסופו של דבר, אמנם הרב פיינשטיין לא הסביר, אבל יש לו סברות כן להסביר את הרב פיינשטיין. כשראיתי את החזון איש לפני איזה 30 שנה, לא יכולתי לישון כמה ימים. זה מה שהטריד אותי, הקושייה הזאת. מה עושים עם קושיית החזון איש? אבל יש סברות. מצאנו הסברים. כיוון שמצאנו הסברים, יש גם על מה לסמוך למי שעושה בכלי שלישי, ומיוחד אם הוא רוצה קונה דברים של תה נוסף, וזה ככה משפיע לו על אינג שבס שלו, שיש לו תתה הזה או תתה הזה. אז יש על מה לסמוך גם לאחים בכלי שלישי. קשה להכריע בדבר. אם לא הייתה לנו סיבה, היינו אומרים, תעשה תמצית, תגמור את ה... תעשה רק ותחמיר ואת כשיטת החזון איש, ככה שמירת שבת כריכתה העדיף. אבל מצד שני, כיוון שיש גם סיבות צד עונג שבת לחפש היתרים פה, והרב פיינשטיין התיר, אז בהחלט יש גם על מה לסמוך למי שמתיר ומכין בכלי שלישי, תה ושבת. אנחנו מדברים כלי שלישי, זה לשים בכלי שלישי, בכוס שנייה, ואז להכניס את הסכין. מה קורה בעירוי? ומה קורה במצקת? יש עירוי ויש מצקת, כל זה בעזרת השם, בשיעור הבא, שהוא האחרון בסדרה הזאת של הדברים הלא מבושלים, ואחר כך נעבור לדברים מבושלים, לבישול אחר, בישול בעזרת השם יתברך.